בשבת, בעניין של מחלוקת קורח ועדתו, אז אנחנו צריכים להבחין פה בין שני דברים. צריך להבחין בין האינטרס האישי שהיה לקורח, קורח הייתה לו נגיעה, הוא רצה תפקיד הכהונה הגדולה, אבל בוודאי שהוא לא יכול להציג את הדברים בצורה כזאת, לשאול למה אני לא מקבל, ואז הוא חייב להשתמש בכל מיני תיאוריות שמדברות לציבור. וככה הוא יכול לגרוף אחריו בדעת הקהל. אתם יודעות, כמו היום, אז הפוליטיקאים פונים תמיד לדעת הקהל. מה? כדי שהקהל יהיה איתם. כן, אומרים, משמיעים את קהל, כל מיני דברים שהקהל אוהב לשמוע, קל לו לזהות עם אותם דברים. אז גם פה נראה את, את הכיוון הזה. מה שאני רק רוצה להסביר לכם, עד כמה המחלוקת יצרה אווירה אחורה בעם ישראל. מספרים, היה אחד מהאדמו"רים, קראו לו הרבי מאפטה. הרבי מאפטה אמר פעם לחסידים שהנשמה שלו הייתה גם היא שם במחלוקת. ואז שאלו אותו, טוב, אז אם הנשמה שלך הייתה במחלוקת, אז בטח אתה הייתה לטובת משה רבנו ואהרון. אז הוא אמר, לא, אף אחד היה, לא היה לצידם. אומר, אני הייתי הכי קרוב אליהם, הייתי נויטרלי. אבל הייתה אווירת הלאום כזו קשה, שכולם היו נגדם, רק אני הייתי יחסית נויטרל. תראו, קורח השתמש בתיאוריה שהעם אוהב לשמוע. הרב קוק כותב באורות, הוא אומר דבר כזה, הוא אומר שמה שקין עשה לאדם הפרטי, קורח עשה לכלל ישראל, ומה שקורח עשה לכלל ישראל, מייסד הנצרות עשה לכלל האנושות. מה המחנה המשותף בין קין, קורח ומייסד הנצרות? כולם מדברים על כך שהכל שווה, אין היררכיה. קין בא ואמר, מה זה משנה ממה מביאים את הקורבן, אם זה מפרי האדמה או מבעל חי, כולם שווים. קורח אמר, כולם שווים, כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם. וגם מייסד הנצרות, הוא תמיד פנה לעמך, הוא תמיד דאג לעם, תמיד דיבר על, על העם, על המצב השוויוני. תראו, הסמל של הנצרות, וכידוע לכם, זה סמל הצלב. אז בפשטות הצלב, הוא מסמל את מה שהם טוענים, שהיהודים תלו את ישו על העץ, ולכן הצלב הוא בנוי כמו, נקרא צלב מלשון צליבה, שצלבו אותו על העץ, זה הצלב. אבל יש בצלב, כן.
יש בקשה מים.
מה?
מים.
נו, מה מים?
בקשה.
נו, מים?
בכלל יש פה לכם.
אחד לכל אחד, לכל קפסולה.
שמור ותחמור.
טוב. אבל הצלב מסמל עוד דבר, הוא מסמל את השוויוניות, שימין ושמאל זה אותו דבר. ביהדות יש היררכיה. אנחנו תמיד, כשמדובר על ימין ושמאל, אז אנחנו תמיד שמים ימין על צד שמאל. ימין השם עושה חיל, ימין השם רוממה. כל פניותיך יהיו לימין. יש היררכיה. אתם יודעים, לפני הרבה שנים, היה צייר מאוד גדול, שהחליט שהוא רוצה לצייר את הרבי מלובביץ', והוא העניק לו ציור מאוד יפה. ציור שבא לשקף את דמותו. אבל הרבי מלובביץ' התבונן בציור, הוא ראה שבציור גם ככה בתמיד, מה את רוצה שלא יצא השחור, צריך לחוץ על ה...
כן, זה...
זה עזר סתם, שתדעי. זאת שם שתהיה מורה, אז תדעי את זה. לא רוצה להיות מורה, אז את לא צריכה לדעת. תתני גם לקפסולה הרביעית. הרבי מלובביץ' מתבונן בתמונה, והוא רואה שבציור הוא צייר אותו בצורה כזאת שהוא משלם, אתם יודעות, כמו הפוליטיקאים שאוהבים לשבת ככה עם אצבעות ששלובות זו בזו. אני לא יכול לעשות את זה כי אני מקפיד לא לעשות את זה, כמה שהאצבעות אחת בתוך השנייה. אתם מבינות מה אני אומר? איך? יפה. עכשיו אני מסביר למה. מה הנקודה? ברגע שאתה משלב את האצבעות זו בזו, זה שוויוניות, זה ימין ושמאל שווים. זה הצלב. הצלב מסמל ימין ושמאל אותו דבר. ביהדות תמיד אנחנו מקפידים לשים את יד ימין על יד שמאל, אותו דבר גם ברגל. כשאתה שם רגל לרגל, יש להקפיד לשים רגל ימין על רגל שמאל. מה? נרדמת? הייתי תרגל. ואז הייתי תעורר. ימין על שמאל. והרי גם הלכה היא, קמים בבוקר, קמים על רגל ימין, שאדם אין לו מצב רוח, מה שואלים, מה קרה, קמת על רגל שמאל? אז אנחנו קמים על רגל ימין, וקודם כל שמים את נעל ימין.
ימין השם עושה
חיים. יפה, ורק אחר כך שמים את נעל שמאל, ומי שיש לו שרוכים, אז הוא קודם כל שמאל, ואז חוזר לימין. אז ביהדות יש היררכיה. הימין תמיד מעל השמאל. אוקיי, אז זו נקודה אחת שחשוב שתדעו. נקודה שנייה. קצת נדבר על ימין ושמאל. אנחנו אומרים בתפילה, בקריאת שמע, מימיני מיכאל ומשמאלי גבריאל. מיכאל שייך לצד ימין. מה זה ימין? ימין זה חסד. מיכאל בשמיים הוא שר המים. מים זה חסד. כי המים, מה? אחת מהתכונות של החסד זה שפע ללא גבול. מים אין להם גבול, כן? הם תמיד שואפים להתפרס. להתרחב, זה המים. אבל יש למיכאל עוד תפקיד בשמיים, הוא גם כהן גדול. כהנים זה חסד. הם באים שפע, מברכים את עם ישראל. משפיעים שפע טוב על עם ישראל. עכשיו, אחד מהתכונות של החסד, אמרנו זה צד ימין, והברכה יורדת מימין לשמאל. כך כתוב בזוהר, כשהכהנים מברכים, הם מברכים בצורה כזאת, שיד ימין למעלה, יד שמאל למטה, והברכה יורדת מלמעלה למטה. זה הכהן. אש, אמרנו מימיני מיכאל, ומשמאלי גבריאל. מה התפקיד של גבריאל בשמיים? איזה תיק יש לו? איך?
גבורה.
זה נכון, זה גבורה, אבל מה הוא אחראי? הוא שר מה? לא. איזה שר הוא? שר? שר האש. אמרת אש? לא שמעתי. אתן יודעות שבשמיים, עכשיו הקימו ממשלה עם הרבה תיקים. יש 36 שרים. בשמיים יש אפילו יותר תיקים. בשמיים לכל דבר יש שר. יש שר הרוחות, יש שר העופות, יש שר העצים. יש הרבה ג'ובים בשמיים. אבל שם השרים לא מקבלים רכבים, ואליהם עוזרים, הם צריכים לעבוד. כשאנחנו אומרים בתפילה, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל. מה זה עושה שלום במרומיו? אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא עושה שלום במרומים. יש שלום בין מיכאל לגבריאל. למרות שהוא שר המים, והוא שר האש, ואש ומים לא מסתדרים. כי או שהאש, סליחה, או שהמים מכבים את האש, או שהאש, איך היא גוברת על המים? איך היא עושה את זה? היא מעדה אותם. הרי זה מה שהמהר"ל אומר, המהר"ל אומר, עם ישראל והאומות, עם ישראל משולים למים, והאומות לאש. לא, הוא אומר הפוך, האומות מים ועם ישראל אש. אז הוא אומר, אם אין מחיצה בין המים לאש, המים מכבים את האש. אם אין מחיצה בינינו ובין האומות, הם מכבים אותם. ברגע שיש מחיצה, אז יש לנו את הכוח להדות את המים, להתגבר על המים. אם כן, עושה שלום במרומיו, אנחנו רואים בתפילה, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. כמו שהקדוש ברוך הוא עושה שלום בין מיכאל לגבריאל, וכל אחד יודע מה הטריטוריה שלו, איפה היה במכות מצרים שלום בין מיכאל לגבריאל, באיזה מכה? מה היה במכת הברד? היה שילוב של אש ומים, יפה. אז כמו שהקדוש ברוך הוא יוצא שלום במרומיו, מה אנחנו מבקשים? הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. מה ההבדל בין עלינו ועל כל ישראל? מי זה עלינו ומי זה על כל ישראל? מי זה עלינו? עלינו זה הקהילה, הבית כנסת, ועל כל ישראל זה כל עם ישראל. יש לנו הרבה תפילות שאנחנו אומרים עלינו, ואחרי זה על כל ישראל. עלינו זה התפיל, זה המתפללים בבית כנסת. יש כאלה שעדיין קשה להם להיפרד מהגינות ומחצרות, ממשיכים להתפלל בחצרות, צריך לחזק אותם, להגיד להם, הגיע העת לחזור לבתי כנסיות, פיניטו עם גינות. נגמר. הם התחילו להתאהב בגינות. או זה נחמד, זה ליד הבית. אתה לא צריך ללכת רחוק. יש ספר תורה, ואז מלבישים את זה. גם עם הקורונה, יש מרחבים. הכל נחמד. צריכים לחזור לבתי כנסת. נגמר. עת לכל דבר.
וגם אולי אנחנו שומרים על כל ישראל, זה אנשים שרוצים לבוא לבית כנסת ואין להם שומרות.
זה גם יכול להיות. כל ישראל זה כולל, את כל עם ישראל. אז זה כולל גם את אלה שרוצים לבוא ולא יכולים. כולם? נכון, כולם. או, 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 או. אם כן, אם ככה, גבריאל הוא שר האש. מה התכונה של האש בניגוד למים? אמרנו, המים זה שפע, הם יורדים מלמעלה למטה, אין להם גבול. במידת החסד. האש, מה התכונה שלה? מלמטה למעלה. האש שורפת. אז מה היא מסמלת? איזה מידה? ומה זה גבורה? במידה מקבילה? דין. דין. איזה דין? עוד תכונות שמבדילות בין דין, גבורה, לבין מים חסד, אמרנו מים זה חסד ללא גבולות. דין זה גבולות. תחומים מוגדרים וברורים. וזה שמאל. שמאל זה דין. ימין זה חסד. אנחנו צריכים גם דין וגם חסד, אבל החסד מעל הדין. באונות המוח, אתן יודעות, זה הפוך. איך זה בנוי באונות המוח? האונה השמאלית מפעילה את צד ימין, והאונה הימנית מפעילה את צד שמאל. זה באונות של המוח. אבל בתפקוד שלנו, ימין זה ימין, שמאל זה שמאל, ואנחנו תמיד ימין גובר על שמאל. זה הרעיון שלנו. זה ימין ושמאל. נעשה ברכה. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. דיברנו על מים, אסור להעליב את המים. מאיפה הבאת את המים? הם טובים. מים של ארץ הקודש. יש להם טעם של ארץ הקודש. מאיפה הבאת את זה? מהבאר? מאיפה? אתם יודעות שהמים פה באזור הזה הם הרבה יותר טעימים אשר בשפלה ובמקומות אחרים.
משהו שתדעו את זה.
ירושלים אני לא בטוח, אבל תל אביב אני יודע בטוח. למה? כי בתל אביב זה מים מותפלים. לפה המים הם באים ישר מהעקבה. עקבה זה המי תאום. איפה?
המים של ראשון.
אולי בבית שלכם המים עוברים החתכה. צריך לנסוע לראשון ולבדוק את זה. את פשוט רגילה, זה הכל. עניין של הרגל. אחרי כל ההקדמות הללו, בואו נצא לדרך. בסדר? יאללה, לעבודה. אני קורא. במשנה כתוב בפרקי אבות כל מחלוקת שלשם שמיים סופה להתקיים. זו מחלוקת הלל ושמאי. מה הכוונה סופה להתקיים? מה זה סופה להתקיים?
שאין לי את הבית, כן.
אז מה זה סופה להתקיים? כן, אבל מה יתקיים? יהיה קיום למה? לכל הצדדים, אלו ואלו. אבל שאינה לשם שמיים, זה קורח ועדתו. שימו לב, לא מוזכר פה קורח ומשה רבינו, כתוב קורח ועדתו, אם מי הוא עשה מחלוקת עם משה? אז למה לא כתוב משה רבינו? מה אתם אומרות? הוא לא היה צד בעניין, קורח השתולל, אין בעיה, שישתולל עד מחר. אומר השפת אמת, יש שני דרכים בעבודת הבורא, אחד על פי הדין, מי שמיישה, מיישר כל מעשיו, וזוכה בדינו. זה מדובר על רף מאוד גבוה, הכל הולך על פי דין, תנודות, הדרישות בשמיים מאוד גבוהות, הרי כתוב שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין, בראשית ברא אלוקים, אבל הוא ראה שהעולם לא יכול להתקיים במידת הדין. הרף של הדין, לעשות הכל במדויק, בדיוק, ולפי ההלכה, בצורה הכי מדויקת, זה רף מאוד גבוה. אומר השפת אמת, יש שתי דרכים בעבודת הבור, אחד על פי דין, שהכל מושלם, מי שמיישר כל מעשיו, ואז כל מה שהוא זוכה, הוא זוכה בדין. על פי דין, הקדוש ברוך הוא נותן לו את השפע, כי זה, הוא ראוי לזה. אבל יש דרך אחרת. ואחד על פי חסד הבורא. אתה לא ברב של דין, לא מגיע לך. אז למה הקדוש ברוך הוא נותן לך? לא מגיע לך. אז למה אתה מקבל את זה? למה? ואיך נקרא לזה? מילה מקבילה? עוד מילה מקבילה? חסד, רחמים, ומה עוד? לפנים? משורת הדין. פירוש, הוא גם יש לו זכויות, אבל לא ברמה של דין. שזוכה במעשיו, שיעשה השם יתברך עמו החסד. בזכות, מכוח הזכויות שיש לו, זה לא רמה של דין, אבל כוח הזכויות פותחות בפניו את שער החסד. על פי דין לא מגיע לו, אבל פי חסד מגיע לו. וגם, שיכול לקבל חסד עליון, שלא לבוא על ידי זה חד ושלום, להתנסות ושאר דברים. איזה אדם זכאי לשפע לפני משורת הדין, חסד ורחמים, א', צריך שיהיה לו גם זכויות, גם אם לא ברף הכי גבוה, אבל יש לו, יהיה לו זכויות. ועוד תנאי, שהשפע הזה לא יביא אותו לידי גאווה. ולזה האיש מתנהג עמו הקדוש ברוך הוא בחזו, ונודע שאהרון הכהן הוא המיוחד לבחינת החסד. כהנים זה חסד, זה מדיניות של חסד, זה מדיניות של רחמים לפני משורת הדין. בצד ימין. אבל הלוויים מסמלים את מידת הדין, את מידת הגבורה, את מידת השמאל. אבל אומר שפת אמת, אך באמת עולם חסד ייבנה. הרי העולם לא יכול להתנהג על פי דין, כי אנשים לא יכולים לעמוד ברף הזה. ולכן עולם חסד ייבנה. העולם יכול להיבנות רק במסלול של חסד שלפני משורת הדין. כמו שכתוב שחז"ל אומרים ואי אפשר להתקיים בדין, כמו שאמרו חז"ל, עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, וראה שאין העולם מתקיים, ושיתף עמו מידת הרחמים, הרי שאי אפשר להתקיים במידת הדין בלבד, זה לא עובד. והטעם, למה אי אפשר בעולם הזה לעמוד ברף הזה של דין? כי העולם הזה אינו בשלמות. העולם הזה עולם החיסרון. ולכן, מי יעמוד ברף הזה של שלמות? זה עולם מלא חיסרונות. ועל כן, יש בו חסרונות. ואז הוא ממשיך לפתח ואומר, ובכוונה ברא השם יתברך כן, שלא להיות הקיום בשלמות, בלי עזר עליון. ומהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בכוונה בצורה כזאת, שבן אדם יצטרך בכל דבר מה? את מה? את מה הוא יצטרך אבל? את עשיית הדשמיה. כי אז הוא יודע שיש את הקדוש ברוך הוא. אבל אם הוא חושב שהוא מכוחות עצמו יכול להגיע לכל, זה על חשבון האמונה. זה על חשבון ההתבטלות לקדוש ברוך הוא. וכמו בגשמיות, נברא צד צפון פרוץ. אתם יודעות שצד צפון הוא פרוץ, איך, איזה פסוק ידוע לכם על הצד צפון שמראה שהצד הזה הוא לא מוגן? מצפון תיפתח הרע. העולם הזה הוא חסר. הנה, צד צפון מראה את זה שהוא חסר. זה החלק הפרוץ. נכון. כי צפון מסמל את השפע הגשמי, שזה הולך חלק מהעניין. חלק הפרוץ. העולם חסר. המצפן בעולם הזה, לאיזה כיוון הוא מראה תמיד המצפן?
צפון.
צפון. תמיד מחפשים את הצפון. כי העולם הזה הוא צפון, הוא עולם החסר. זה העולם הזה. איך? מה לא טוב? צפון, זה גשמיות. איפה כל שכונות העושר תמיד? בכל השכונות? בכל הערים, איפה? זה הצפון ציקים. הצפון בונים, בדיוק. הצפון תמיד זה העושר. כן. מה? לא, ממש לא. כי העולם הזה הוא צפון, זה אוי למה זה, העולם הזה הוא חסר, זה העולם הזה, זה הצפון, זה אוי למה, זה העולם הצפון. נו. שמה? לא, אני רק אמרתי, לא, אמרתי, זה לא סיבה לא לגור בצפון. מורשת זה צפון או לא? מה זה? לא אמרתי לא לגור בצפון. אני אמרתי רק שימו לב שתמיד שכונות העושר בצפון, כי השולחן היה בצפון, וחלק מזה שהעולם חסר, זה מה שיוצר את החיסון, זה דווקא העניין הגשמי. אז לא אמרתי בגלל זה שזה... ושימו לב, שתכונות העוני תמיד בדרום, תמיד.
דרום תל אביב.
כן, דרום תל אביב, ותמיד הרבה מאסונות הטבע תמיד בדרום. ככה זה העולם בנוי. אבל מצד שני כתוב שהקדוש ברוך הוא דרום, זה דר ברום. אז יש כמה צדדים. ומה היה בדרום? שולחן בצפון?
מנורה.
מנורה בדרום, ומה המנורה מסמלת? את האור של התורה, זה בדרום. בסדר? קצת טופוגרפיה. קצת. אתה הולך למקום, תדע תמיד איפה צפון, אני שואל את הבן אדם, הוא אומר, יש אצלי רוח, אני אומר, איזה רוח זו, מזרחית, מערבית, הוא אומר, אני לא, לא, אף פעם לא בדקתי את זה, צריך תמיד כל דבר, כל דבר יש לו משמעות, שיש רוח מערבית בחורף, אז היא מביאה את הברכה, היא מביאה את העננים, היא מביאה את הגש, כשיש רוח מזרחית זה חמסין, זה מסמל משהו אחר, צריך תמיד לדעת מה, מאיזה רוח זה בא, אדם הולך, הוא צריך לדעת לאן הוא שייך. כשאדם, כל מה שיש לו, רבותיי, הם מושגים מאוד עדינים, וזה מושגים מאוד יחסיים, צריך מאוד להיזהר במושגים הללו. כשהוא אומר פה דין דשלמות הכוונה, כשאדם, כל מה שהוא זוכה זה בדין, אז הוא זוכה כי הוא שלם. לא שדין זה שלמות, אלא אם כל מה שהוא זוכה זה בדין, אז הוא זוכה בגלל שהוא שלם.
תודה.
אך הקדוש ברוך הוא שלמות העולם, וזה בחינת שבת קודש שנקראת שלום. נכון? שבת שלום. שבת מביאה את השלמות. לכן אנחנו מאחלים לכולם שבת שלום. למרות שאתם יודעים, בשפות זרות לא אומרים שבת שלום. איך אומרים בשפות זרות? גוד שבס. מה זה גוד שבס? שבת טובה. זה בא מהזוהר. אבל שבת שלום זה משהו אחר. זה השלמות. אז אנחנו מאחלים שבת שלום, יש לזה יותר משמעות מאשר שבת טובה. כן, אומרים באנגלית, ביש גוד שבס, או בצרפתית אומרים בון שבת. אבל אנחנו אומרים שבת שלום. כן. מה הוא לא צריך?
אדם לא צריך לפעול, בשבת רק
כזה שהוא עושה את הדברים. זה קורה ברוך הוא משלים את העולם, זה השלמות.
אבל לא אמור להיות שיתוף פעולה
כזה? מה לא אמור?
שיש לי בכל שיתוף פעולה.
אנחנו על ידי זה שמתחברים מהעניין הרוחני, זה השלמות. אומר, וזה בחינת שבת קודש שנקראת שלום, כידוע בזוהר הקדוש, בערב שבת בין השמשות נבראו מזיקים, ורצו לשלוט בעולם, רק שהקדוש ברוך הוא השפיע קדושת שבת קודש, ונשבטו המזיקים. דעתם צריכות לדעת שהזמן הכי רגיש והכי מסוכן, זה ביום שישי אחרי צהריים. והמעבר, זה זמן מאוד עדין ומאוד רגיש. אז ידעו שתמיד חדרי מיון, יש להם תמיד תעסוקה ביום שישי אחרי צהריים, אז מתחילות כל הצורות, זה זמן של הסתרת פנים. צריך להיזהר, זה כהסתרה ירידה לצורך עלייה של שבת. אז בשבת מגיעים לשלמות, אז יש ירידה שמכינה את השבת. מספרים על איזה זוג בגמרא, מסופר על איזה זוג, שהיו זורקים צלחות אחד על השני בערב שבת בצהריים, אז עוד לא היו כלים חד פעמיים. אם זה החד פעמי, זה לא היה נורא. אבל בכלים מחרז, זה היום ונורא. זה זמן של אחרי צהריים. ואז באה שלמות בשבת. הייתי פעם שיחה של הרבי מלובביץ' כותב שבת אחרי צהריים, זה זמן של שינה, כולם ישנים. למטה ישנים וגם למעלה, זה זמן של שינה. והיינו שסוף ימי המסור בחיסרון שחסר השלמות. וכן אמרו, מה היה העולם חסר מנוחה? פירוש השלמות, בשבת והשלים. ופירוש העניין שהשבת מעלה כל הבריאה לשורשו והתחלתו. שבת מעלה מחזיר את הכל לשלמות. נמצא, קודם שבאה השלמות, הגמר, שאז יש מזיקים. כיוון שהגמר חסר בשבת, הוא מלא הכל להתחלה. זה שכתוב, כלי מחזיק ברכה שלום. פירוש שכיוון שהגמר חסר, הרי הוא כלי כמו שיש בו נקב, אז הכלי חסר. הוא כמו צד צפון, שפתוח. על ידי השבת, מדביק הכל לשורשו. ונעשה הכלי שלם, וכלי הכלי שלם, אין נזילות, ואז יש ברכה. עכשיו, שימו למה קורה פה. אנחנו נמצאים פה בתוך מהלך מדהים. איי, 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 איי. מה הכוח בלבל את המוח? מה הוא טען? עם איזה תיאוריה הוא הלך? מה אתם רואים? לפי כל ההקדמות האלה, מה הוא טען? כן, זה הוא השמיע בכדי שכולם ישתפו פעולה. אבל מה, אבל מה הוא טען? איזה ביקורת הייתה לו? למה אהרון לא ראוי לכהונה ורק הוא ראוי לכהונה? זה לא רק זכה, זה יותר מזה. המתווה שאהרון מייצג זה מתווה של לפני משורת הדין. הוא אומר, זה מתווה חלש. אז יהיה חלש, אנשים לא יתאמצו. הוא אומר, אני, אם אני אהיה כהן גדול, אני ארים את דגל הדין, כולם ילכו ברמה הרבה יותר רוחנית, הרבה יותר גבוהה, זה דין! זה הערבורט שלו. תראו. אומר השפת אמת, וזה עצמו עניין פי הארץ, לבלוע כוח, שנברא בערב שבת, בערב בין השלושות. מי נברא בערב שבת בין השלושות? קורח או פי הארץ? קורח. מה זה אומר שפי הארץ נברא בין השלושות? מה זה אומר? שמה פי הארץ, מה זה? לא, לא, אבל מה זה מסמל? מה היה בין השלושות? מה קורה? זה איזה נקודה בין השלושות של יום שישי מסמל? את יסוד, אה? זה שלמות או לא? יסוד החיסרון. אמרנו ביום שישי אחרי צהריים זה חיסרון, עד שמגיעים לשבת, שזה השלמות. וזה עצמו פי הארץ, לבלוע כוח שנברא בערב שבת בין השמשות. עכשיו תראו, פירוש, כיוון שרצה הכוח להתנהג רק על פי הדין, אומר העולם, צריך ללכת בדין, בשלמות, ללא פשרות. אין פשרות. הולכים עם האמת. אתם מכירות את הביטויים של צעירים? אני רוצה רק עם זה. הולכים עם האמת. צעירים לא אוהבים פשרות, נכון? זה נראה להם חולשה, פשרות. זה לא אמת. מוכר לכם הדבר הזה. אז כוח היה צעיר. הולכים באמת. אהרון הוא פשרן. אוהב שלם, רדף שלם, זה מידת חסד. אני דין, הולך עד הסוף, אמס! זה נשמע טוב, נכון? אתה משכנע. וקדוש ברוך הוא שלח לו רמז קטן. הוא שלח לו את פי הארץ שיבלע אותו. מה זה מסמל פי הארץ שבלע אותו? מה? מה זה מראה? הפי הארץ נברא ביום שישי, אז מה הוא מסמל? את מה? את איזה יסוד? שהעולם הזה הוא לא עולם השלמות, אלא איזה עולם? החיסרון. אז מה אתה מבלבל את המוח? התיאוריות שלך יפות, אבל הן לא מתאימות. אני קורא את זה בפנים. עכשיו אנחנו מגיעים לשיא הקטע, אז תתעוררו. זה הזמן להתעורר. עד עכשיו היה אפשר לישון. עכשיו צריך להתעורר. אומר, וזה עצמו עניין פי הארץ, לא הכורח, שהרי פי הארץ נברא בשבת בין השמשות, שזה מראה לחיסרון פירוש, כיוון שרצה הכוח להתנהג רק על פי הדין, קפץ עליו רוגז הגיהנום, שהוא צד צפון, שנאמר מצפון תיפתח הרעה, שאי אפשר העולם הזה שייך לצפון, זה עולם מלא חסרונות, ולכן מה בגלל שהוא מלא חסרונות? אי אפשר ללכת באיזה מתווה של דין. איזה מתווה צריך? שלפני משורת הדין. אי אפשר להתקיים במידת הדין בלי חסד, בלי השתתפות חסד עליון. איי, 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 חכו, תחכו, יש לי פה מה לומר, גוט זכן על זה, דברים טובים, אבל חכו, תחכו, עוד תצב לנו, חיכיתם 19-20 שנה, חוץ מאחד שחיכה 18 שנה, עוד דקה, עוד דקה. ומחלוקת בית שמאי ובית הלל גם כן באופן זה כידוע. תגידו לי, שמאי והלל, מי הלך על פי דין ומי הלך לפני משורת הדין? איך רואים את הלל שהוא הלך לפני משורת הדין? מה תמיד? כל הפסיקות שלו מה? לכולה! מה זה לכולה? מה פתאום הוא מקל? למה? מה אולי? למה הוא מקל? הוא רוצה שהציבור יוכל לעמוד בזה. הוא מבין שיש פה עולם הזה. זה עולם חיסרון. צריך שיעמדו בזה על פי הלכה כמובן. אנחנו לא רפורמים. זה כן. ולכן זה מתקיים. כתוב שלעתיד לבוא, הארי אמר לעתיד לבוא, הלכה תהיה כמו שמיים. זה לשם שמיים, אבל כוח לא היה לשם שמיים. זה תורות שיפריח אותם. הוא רוצה את התפקיד, זה הכל. אמרתי לכם. כן, לעתיד לבוא העולם יחזור שוב לדין, כן. לעתיד לבוא רחוק. כידוע ששמיים יורד לעומק הדין, כמו שכתוב, מחד דין תפי, חידוד זה דין. ובתיל אל וטרן, והנבטן היה, הרבה שמי, כיוון שהיה כוונתם רק לשם שמיים, זה המכוון שהיה לשם שמיים, שיתף עמו מידת הרחמים, פירוש שידעו, שאף על פי כן צריך למידת החסד גם כן. כמו שכתוב, לא נמנעו זה מזה, אף על פי שאלו עשרים ואלו מתירים. מה זה לא נמנעו זה מזה?
הם עדיין היו חברים, עדיין...
לא רק חברים, יותר. התחתנו זה עם זה. רגע, מה זה מסמל ששמאי והלל מתחתנים זה עם זה? תעזבו לעתיד לבוא עכשיו, מה זה מסמל? מה כאן משתלב זה בזה? חסד וגבורה משתלבים ביחד. זה יוצא בסוף תפארת. אבל קורח! לא רצה, הנה זה גם תשובה למה שאת שאלת, כוח לא רצה, שילוב של לפנים משורת הדין, לא ירד לעומק הדין, בשום אופן לא, איי, 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 ויררו על הכהונה, מידת החסד, שלא צריך חסד, לכן לא יכול להתקיים, וזה יש לומר פירוש, המעט מכם, יש לדקדק דאב לממר, מעט לכם. החזר היה למשה רבנו, עליו השום, שמה שהם סבורים שעל פי הדין יזכו למדרגת כהונה, הוא אי אפשר, כי המעט מכם, מה שזוכים במעשיכם לבחינת רבייה, זהו גם כן רק בצירוף חסד עליון, וביקשתם גם כהונה על פי דין, ובולתי מתקיים. מה אתם מדברים? זה תיאוריה. מה אתם ברמה של דין? אתם מדברים שטויות. עכשיו, אני רוצה פה בעניין זה הערה. במיוחד היום שזה שיעור אחרון בשפת אמת, במסגרת, בזאת שהם עוד יהיו לנו שיעורים, בשלושת השבועות, אבל במסגרת. תגידו לי, הרי בסוף כל אחד מפרשן את הכל על פי תפיסת העולם שלו. איך הרעיון הזה של השפת אמת משתלב? עם כל הדרך של החסידות. תגידו את זה, תקבלו צלש. חסידות זה חסד, זה נכון. ומה החסידות, מה המסר של החסידות? מה המסר? אל תזרקו לי משפטים, תעשו לי טובה. מה הבעל שם טוב רצה? למי הוא פנה? לעם, ומה הוא אמר להם? יפה! אתם לא צריכים להיות כולם גדולי הדור. תלכו עם תפילה, תלמדו תורה, תלכו באמונה, בדבקות, יהיה לכם סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא יהיה אתכם. זה הדרך שלכם. אז זה לא במקרה שאספתם את אומרת. היה עוד מקום, תנו לי לזכר, בטח. היה עוד מקום שהראיתי לכם שזה חסידות. זה בנעשה ונשמע. אז השפת אמת אומר, מה זה נעשה ונשמע? אנחנו לא מסתפקים בלעשות, שזה רק לצאת ידי חובה בדין. אנחנו רוצים לשמוע, וזה לפני משורת הדין. כאילו עוד יותר, זה עוד זווית של חסידות. זה לא בדיוק אותה זווית, זה עוד זווית. הדרך של הגאון מווילנה, מה נראה לכם, מה יותר? אמרנו חסידות זה לפני משורת הדין. מה הדרך של הגאון מווילנה? זה דין, למה זה דין? דבר פה על רף מאוד גבוה. עם תורה וגדלות בתורה, שייך יותר לדין. החסידות, עם מי מזדהה מהדמויות בתנ"ך?
אברהם.
כן, את אומרת זה בגלל החסד, אבל... אבל יש דמות מיוחדת שהחסידות, כל אדמו"ר שמכבד את עצמו, יראה לכם ייחוס שהוא בא ממנו. דוד המלך. איך הספר ייחוס בנוי, זה הולך ככה, מיוחסים לרש"י, מרש"י לרבי יוחנן הסנדלר, מרבי יוחנן הסנדלר לדוד המלך. חסידות זה דוד המלך. משיח בן דוד. מה זה משיח בן דוד? דוד המלך? זה לפני משורת הדין. הגאון מווילנה, למי הוא מייחס עצמו? משיח בן יוסף. יוסף זה דין. הגאון מווילנה, רגע, באותה משנייה, תני קודם לדבריו של הגאון מווילנה. הגאון מווילנה אמר, הרי הוא מצא לכל אחד פסוק. אז הוא אמר לתלמיד, מה הפסוק שלו? בפרשת כי תצא כתוב, אבן שלמה, ואחרי זה כתוב, זכור את אשר עשה לך המלאק. הוא אמר, אבן שלמה, זה ראשי תיבות, אליהו בן שלמה. אבן, אליהו בן, שלמה שלמה. מי זה אליהו בן שלמה? הוא! ומה כתוב? נלחם באמלאק. מי נלחם באמלאק? משיח בן יוסף. הוא אומר, אני שייך למשיח בן יוסף. גרא? זה יותר דין, שייך לצד שמאל. חסידות, יותר חסד, שייך יותר לצד ימין. אספר לכם סיפור יפה. מקווה שתאהבו אותו. לא בטוח. כנראה שכן. לפני הרבה שנים פגשתי את הרב נריה זצ"ל בכותל. הרב נריה, הכרתי אותו טוב, הוא גם היה יושב ראש עמותה שלנו בישיבה, אז הכרתי אותו טוב. אמרתי לו, הרב, למה בספרים שלך אתה לא מספיק מדגיש את הקשר של הרב קוק לחסידות? זה הטריד אותי אז. אז עוד הייתי צעיר, חיפשתי תמיד קשר, היום כבר ראייה אחרת, אז הייתי צעיר, זה היה כמעט לפני 40 שנה. הוא אמר לי ככה, אתה צריך לדעת. אני מצטט אותו. הרב קוק, עכשיו אני אגיד לכם, הוא אמר לי זה ביידיש, הוא היה, עד לכאן בעברית, גרו מנש. גרו מנש. מה זה מנש?
אדם.
אדם, איש. הוא אומר, הוא היה איש הגרה. קודם כל, אצלו זה הגרה. אחר כך הוא עשה השלמה של חסידות. קודם כל, הוא גרה. דבר מאוד מעניין, לחומר למחשבה, לא ניכנס לזה עכשיו, שיתפתי אתכם בחוויה הזאת. זה נתן לי הבנה, נחיב לי את הבנה בכתבים של רב קוק. הוא אומר, אתה צריך לדעת, הוא היה גרו מנש. אוקיי, שעה כבר מאוחרת, ואת תמיד, מה רצית לשאול? שלמה קודם? אבל האולם היום חסר, צריך לפנים משורת הדין, אז לכן הלכה היא כמו בית הלל. זו שאלה אחרת. לא, זו שאלה אחרת. פה זו שאלה אחרת. המשיח בן דוד, הוא מסמל, תראי, אוקיי, זו נקודה במטר. נתחיל ככה. משיח בן יוסף זה דין, זה ברור. הוא מלחמות, כן, יוסף כתוב משנולד יוסף, נולד סתנו של עשיו, הוא דין. עכשיו, לגבי משיח בן יוסף, שהוא יותר חסד, אז עכשיו שאלה מאיזה זווית. העניין של החסד, זה כאילו הנקודה היותר רוחנית, להיות יותר רוחני, יותר פנימי. ההזדהות של החסידות עם דוד המלך, היא, תראי, זה הולך ככה. בחסידות מדברים הרבה, השפת אמת עצמו גם מדבר הרבה, ששבט יהודה הוא שבט שנופל וקם. דוד המלך, כן, בת שבע, יהודה עם תמר, זה שבט שהוא נופל וקם. יוסף לא נופל. וכשהוא נופל הוא לא יודע לקום, כי הוא לא רגיל ליפול. אז החסידות מזדהה עם יהודה, ושיהודה נופל, ובזכות עשיית הדשמיה הוא קם. מבחינה זו ההזדהות עם דוד המלך ומיהודה. בנקודה הזאת, את מדברת על זווית אחרת. זה משהו אחר. בזווית, השפת אמת מדבר על זה הרבה מאוד בספר בראשית. הרבה מאוד. הוא אומר, הוא משל מביא, לכל שבט יש לו ברכה אחרת ב-18. מה הברכה של שבט יהודה? שמע קולנו, זה תפילה. זה עשיית הדשמיה. אז מבחינה הזו יש הזדהות עם דוד המלך. המשיח בן דוד, מבחינה זו זה דוד קצת שונה. כשאני אמרתי מזדהים, התכוונתי בעיקר קודם כל לדוד המלך. זה הנקודה. עוד מילה, שעה כבר מאוחרת. בספר מלכים, מדובר על הסיסמה של שבט אפרים. מה הייתה הסיסמה של שבט אפרים? איך ידעו לזהות מי שר לשבט אפרים? מי שאמר? סים. מה אומר סיבולת? מה זה סים? איפה הנקודה נמצאת? צד שמאל. זאת הנקודה, שימו לב לעניין הזה. רבותיי, בזה חתמנו את השפת אמת בתפשין פי עד שלושת השבועות. אין כבר זמן לעשות סיכום, אז כבר נעשה בהמשך את הסיכום. עד כאן, להתראות.